לכן יהיה מצב, כפי הפסוק הקודם, השם לרבו בימהו, לא צריכים מדון, לא צריכים את המסך שמתארצים, שמגן על תוקף האור שבא מהשם. אז הפסוק הזה רומס קצת לזה, שזה מסך של הנה טהרה, אז הוא צריך לירה. איך אמרה גמרא? ואני, ועד כך, ובנשרי נטייל בגנת. אז, ואני, נטייל, אתה ואפרים, מאשר בן יוסף, ובנשרי, ומאשר בן דוד. זה מצב שצריך, זה הכוחות האלה, יוסף ויהודה. אבל מי יעשה, איחוד צריך מדרות. ולכן זה כבר הבחינה של בן דוד ולאו דווקא יהודה. יהודה, אני חוזר על זה, יהודה בלי יוסף זה הצד הרוחני מנותק מהצד הלאומי, וזה עוד לא ישראל. יוסף בלי יהודה זה הצד הלאומי מנותק מהצד הרוחני, וזה עוד לא ישראל. רק יוסף ויהודה יכולים להיות ישראל, וכל עוד שהם נפרדים אחד מהשני, אין עוד ישראל. זה בחינת הבחינה של יעקב. יעקב נתן את הכוח החומרי ליוסף, ונתן את הכוח הרוחני ליהודה. יש פסוק שאומר, שמע השם את כל יהודה, ולאחר תביאו. והכל זה כל יעקב, והידיים ידעתם. הכל זה הבחינה של יעקב. מי ירש את הבחינה של הקול של יעקב? זה יהודה. כן? זה תפילה של משה רבנו לפי מדרש. שמע השם קול יהודה, ואליך תביינו, מה? ולעמוד, ולעמוד אלי. תביינו בראש, כן? לפי הדרך. ולכן, כשיש אפשרות של ייחוד, זה לא דווקא יהודה, אלא כבר הבחינה של דוד שמאחדת את הקול והיא בראש. ושוב אני חוזר כדי להבין את המצב הנוכחי, זה יכול להיות. אנחנו רואים שבעל כורחו, העם הזה, צריך לקבל את התכתיבים של הדתיים. זה מבחינה סוציולוגית, פוליטית, מדינית, זה קצת מסתורי. כי אני לא חושב שיש הסבר הסבר מדעי למצב הזה. כי יש לנו, למשל, בתקופה קואליציה בכנסת שהיא יכולה לתפקד בלי הדתי. מה קורה? שיש איזו מין כפייה מלמעלה שצריך לקבל את התכתיבים של הדתי. אז כדי לשנות את המצב צריך משהו קטן מאוד, כן? שתהיה אהבה ביניהם. אז כל עוד לא מגיעים לזה, אין שום אפשרות של שכנוע הדדי. אני מכיר, אתם מכירים, אין הדדי, ואתם יודעים שזה בלתי אפשר. ואני יכול להעיד בזה בתור מחנך. אפשר להבין יהודי דתי ששייך ליהודה ורק ליהודה, להבין סוף סוף את ה... קדושה של יוסף. אפשר להבין יהודי שייך לאפרים כדי להבין את הקדושה של יהודה, וגם קצת יותר כדי להתדמות ליהודה ולהתחיל להיות שומר מדור, טוב, זה אפשרי. אבל לא בבחינת חיי החברה. זה רק עבודה של שבט לוי, אבל בבחינת חינוך. ולכן אי אפשר להגיע לשלמות של העם מבחינה פוליטית, שכנוע השקפתית, כפי שאמרתי, רק שכנוע מידות. ומי יכול להציע איזה פתרון? כי הנתונים של הבעיה הם פשוטים לגבי. צריך לעבוד על המידות. אלו החילונים, נאמר, מדברים על הערכים של האדם, זכויות האדם, וכן הלאה. הלכה למעשה, כשיש המפגש ביניהם ובין הדתיים, שום כלום לא נשאר מכל הידיעות האלה. הדתיים, מסר השני, מדברים על אהבת הבריאות, על כל הערכים האלה. מיד כשיש מפגש, הכל, תחשב את זה, זה מסתורי. אז איך לסתור את זה? ואני חוזר על מה שאמר הרב, בית המקדש נחרב על ידי שנאת חינם, והוא ייבנה על ידי אהבת חינם. ולפי דעת, אנחנו מומחים במדינת ישראל, בעם היהודי בכלל, לדבר על אהבת חינם. וכשמגיעים לשלב של הביצוע, יש לי קושי, מי יכול להסביר את זה? תפסתם את השאלה, כן? והשואה היא פשוטה בשביל. לפי דעתי, אם אין תשובה מצדכם, אני אנסה להסביר, לפי דעתי, זה לא טבעי. זה לא בכוחות הטבע שלנו. זה על טבעי. צריך שתבוא איזו עזרה מלמעלה. כי היו שתי אפשרויות. או דרך המעמד של הבריאה, זה מההתחלה של ההיסטוריה של כל מין האנושי, זה אותו סיפור, אדם הראשון מיד קיים ועבר. או שהתיקון יבוא מהבריאות עצמם, אז זה הבחינה של במהרה בימינו, בעגלה ובזמנתרים, מיד הכל יתגלה מן השמיים. אבל לדאבוננו, אי אפשר להכחיש שעברנו את כל ההיסטוריה. אנחנו כמעט בסוף האלף השישי. אין עוד הרבה זמן עד גמר כל התקופה ההיא של 2000 שנה תורו, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימות המשיח, יודעים את המקור, כן, לא צריך להגיד את זה. לכן צריך לקחת את זה, להתייחס לזה ברצינות. אנחנו כמעט בשרת הקידוש, כן? ערב שבת כבר עבר, וכבר אנחנו בתקופה שחוזרים מבית הכנסת כדי לקדש על השולחן והשבת יתחיל, כן? ועברנו את כל הזמן ההוא, ולא קרה שום דבר, ואותה בעיה של ואהבת לרעך כמוך. אני חושב שאנחנו העם, כי אתם המעט מכל העמים, העם הקטן הזה, שיש לו בספרייה שלו הרבה יותר דרשות על הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, מכל עם אחר בעולם. אנחנו מומחים להסברת העניינים. מה קורה? שהאדם לא הצליח לתקן את עצמו מקיים והבל עד ימינו אנו. תפסתם את השאלה? התשובה היא פשוטה מאוד. ייתכן מאוד שזה לא בידינו. ייתכן מאוד שצריך סייעתא דשמיא. טוב, אז אם ככה, מה נעשה? נעזור את כל המאמצים כדי לשפר את המצב? אני לא חושב. אני חושב שכל זה לא בידינו. יש עם הרבה קדושים שאומר, מי שעושה מצווה אחת, מכריע את העולם כולו, מצד זה, מצד אחר, זוכים את הגמרא, כן? ובמקביל, מי שעושה עבירה אחת, זה ההפך. ולכן, ייתכן מאוד, אבל אי אפשר לדעת מאוד, זה לא בידינו, שהעבודה על המידות הפרטיות יכול לשנות את המצב. זה תקווה, זה אמונה, זה ביטחון, שזה אפשרי, אבל בכל זאת, כל עוד שנמשיך בחשבונות, תחבולות של בני אדם, בלי להאמין שאנחנו צריכים עזרה מלמעלה, אי אפשר לדעת מהבעיה. זה ברור מה שהסברתי פה? אני חושב רק דקה, יש למשל בגמרא פתגם כזה, פיתוי חריף מאוד, האומר, אין לי רק תורה, אף תורה אין לו. ולפי המקור הגמרא, הגמרא מסבירה, כי תורה בלי גמילות חסדים, זה לא תורה. שנאמר, תורת חסד על לשון. זה לא אותה גמרא אותו, פסוק אני מסביר את זה לפי הפסוק. אבל לפי דעתי, בנושא הזה, אני חושב ש... אפשר להסביר גם כן במקביל, כל הערכים, כל המידות, בלי אמונה, זה שריכות. ויתכן מאוד שאנחנו נמצאים במצב מסוכן, דומה. יש הרבה מידות, אבל בלי אמונה. טוב, אני לא רגיל להסביר את הדברים לאותה צורה, אבל רציתי שתגיעו על השאלה. אני מסכם בקצרה. השאלה היא פשוטה מאוד. אנחנו יודעים מה לעשות כדי לתקן את המצב. על מה לעשות תשובה. ואיך להסביר שלא הצלחנו עד עכשיו. והתשובה לה, לאותה שאלה היא, יתכן מאוד שזה שייך לעניין של האמונה. יש חיסרון באמונה, לאו דווקא בתורה ובמידות. זה מובן? אז מי רוצה להוסיף משהו יותר? אני לא שואל.
בין לחוד בית, אלא המצב שאני חושב, ובאתי
כל שלנו להתבדל,
עם הגולים,
ולשמור על כל מיני תפילה עכשיו, אני חושבת, לידה
או
עניין
של
יצבים,
של הילדים. שם? צמצום. צמצום. כי שמעתי צמצום. בשבילי יש עניין שאתה לשם הדרכים, לשם אחד, ואהבת. שזה עניין של הרחבה.
כן.
אז כשלאון, אני באתי ש...
אז צריך לחזור לה...
כן.
כן.
וכשאתם לא יודעים, אז הדתיים אולי יגיד את העניין
הזה, אני רוצה להסביר את זה ככה. שצריך לחזור למקור של הפסוק, של היעד הזה, של הקדושה של עם ישראל. ממלכת כהנים זה צד ההבדלה. וגוי קדוש, לא, סליחה, זה ההפך. ממלכת כהנים זה דווקא הקשר עם העולם החיצון. וזה לא רק ישראל ואומות העולם, זה גם כן שבט לוי ושאר השבטים, או הדתיים ושאר היהודים. כן? מכיוון ש... מה זה כהן? זה מי שמתקשר לעם, כן? זה מובן? אז זה הצד הראשון. והצד השני זה גוי קדוש, זה הצד של ההבדלה מהעולם החיצון. אבל צריך גם זה וגם זה. ואנחנו עדים איזו תופעה של התבדלות. כך אומרים, כן? משהו נורא מאוד. אז ההסבר הראשון שניסיתי לתת זה שזה הסבר הרגיל. חסרים מידות. אני לא חושב שבחברה שלנו יש כל כך חיסרון של מידות. יש הרבה תופעות של אכזריות, אבל במקביל יש יותר מזה תופעות של חסד ושל ערכים. לפי דעתי מה שחסר זה האמונה, לאו דווקא המידות או המידות. זה מובן מה שאני אומר? כי אולי הרבה פעמים אני הסברתי את זה ככה, אני לא זוכרים את זה פה. יש ביטוי בגמרא, כועס כאילו עובד עבודה זרה. אולי למדנו את זה פעם. אז מהו ההבדל? מה הקשר בין הכעס, שזה חטא בפני עצמו, והעבודה זרה, שזה משהו אחר? היה צריך לומר איזה ביטוי כזה, שכעס זה חמור אפילו כמו רצח. אבל באותו כיוון, באותה הגדרה. מה הקשר עם עבודה זרה דווקא? כועס כאילו עובד עבודה זרה. יש... לפי דעתי, הרבה ממדים בנושא הזה, אבל אחד שייך אולי קצת לרעיון שלנו. שאם איזה בן אדם מגיע למצב של כעס, ואם לא מרסן את עצמו, אז הוא יכול דווקא להגיע למצב של רוצח. כי הכעס זה ההתחלה של הרצח. כן? אם אין מניעה, אז זה הולך עד הרצח. ודווקא הרצח עצמו, זה כמו העבודה זרה. איך? מכיוון שאם אני מתייחס לבריאה אחרת, בלי לזכור שאשם אחד, מי שברא אותי, ברא אותו, אז כאילו אני חושב שיש לי בורא מיוחד לי ובורא אחר לגמרי לבריאה אחרת. וזה ההגדרה של העבודה זרה. זה מובן פה. ולפי דעתי, הממשיות, התועלת של המידות, היא קשורה לאמונה עצמה. בלי אמונה, אותן המידות, אותן המידות אינן מתפקדות, אין להן תועלת, לא מגיעות להצלחה כלשהי, מכיוון שהעיקר הוא חסד. ואני חושב שזה החידוש של תורת הרב, שהוא שם את העיקר קודם כל בעניין האמונה. ואחר כך כל הדברים האחרים לוקחים את החשיבות שלהם. אבל אם האמונה חסרה, אז הכל אין לו פתרון. אם אנחנו חוזרים להסבר שלנו, אנחנו רואים את זה. כולם בעם ישראל יודעים את זה. ואהבת לרעך כמוך, זה העיקר. ולמה זה לא מתפקד? אז ייתכן שזה לא בידי. יש לכם בנצח ישראל, אם אני זוכר, פרק שלם של המהר"ל המיוחד שמסביר לי. כי אותו יצר הרע של השנאת חינם נמצא דווקא בעיקר בישראל. מכיוון שזה דווקא היצר הרע של הצדיק האמיתי. וכנגד יצר הרע צריך, ובפחד היצר הרע הזה, צריך סייעתא דשמיא. מי שלא מאמין בסייעתא דשמיא, אין לו שום כוח נגד היצר הרע הזה. זה מובן? טוב. מה השאלה הזו?
למה אנחנו
נפגשים
במשרד
הרצח? למה
אנחנו נפגשים במשרד הרצח?
לא, אני יכול. לא, מכיוון ש... מיד, כשמישהו כועס על מישהו אחר, אז זה כבר ההתחלה של איזו התנהגות שמביאה לרצח אם הם מיד. אתם זוכרים שיש הרבה סיבות שפוסלות את הכהן בעבודה של הכהנים. אבל בעיקר, אם הוא רוצה. אם הוא רוצה, אז הוא מחוץ לעבודת הקודש. זה עוד הוכח. לא, טוב, אפשר להסביר את זה אחרת. אבל זאת אומרת, ההתייחסות לבריאה אחרת, כאילו יש לה בורא מיוחד, זה עבודת הזאת. לא, אבל יש כעס קדוש. אני יכול להכיר ב... יהודי כיהודי ולהיות בכעס נגדו, בלי עבודה זרה. לכן צריך להוסיף את זה, כשזה מגיע לנקודה לרצח. טוב, זה מובן, אז נמשיך. הוכחת התשובה לבוא בין ישי וראש, כי מבעדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני, כי חלק השם עמוק, יעקב חבל נחלתו, אז אפסה כל תעודה לישראל חלילה, והגם, סליחה, והנד, כן? לא, והינם, לא רואה. והינם, המעט מכל העמים. זאת אומרת, אם היינו צריכים להיות עם בבחינת הגוף, ככל העמים, בין כל העמים, היינו אפס. וזה ידוע. כל הכוח של עם ישראל כעם, כלאום, בא מכיוון שיהודה נמצא בתוכו. יש ביטוי בגמרא גם כן, שמגדיר את עם ישראל מבחינת השבטים, בביטוי יהודה ועוד. זאת אומרת, העיקר זה יהודה ויש עוד את האחר. אתם אולי למדתם את הביטוי הזה, יהודה ועוד. וראויים יותר מכולם, להרף וכיליון, חלילה, אבל שרירות הלב גרמה שאמר יחה לבית. מה זה שרירות הלב? פה? מי אמר את זה? כן. כן, למה הרב מגדיר את זה כשרירות הלב? אולי זה דווקא שנאת חינם? מי יכול להגיד? שרירות הלב גרמה שאמר יחל הבעינה. טוב, השאלה היא פשוטה, כן.
שנת חינם.
מה?
אותו שנת חינם. יש לו סיבה מוצדקת להגן על הפתידה של יושב.
רק תסביר מה זה שירות הלב.
שירות הלב זה... מה שאנחנו קוראים זה רמה.
כן, אבל באופן שרירותי, זה לא סתם יצרה, זה איזה מין הרגל לזה, זה שרירותי. יש גם הביטוי בשרירות טבעי אליך, אבל המשמעות היא שלא מבינים את התוצאות של זה. אני חוזר למה שדיברתי בהתחלה. מכיוון שיוסף, אפרים, התרגל לדבר על יהודה כרודן, אז הוא ממשיך ככה, בלי להבין את התוצאות. אני פעם הסברתי מה שזה היה בניסיון שלי. הייתי כמה שנים במשרד החינוך, בוועדה של החינוך הדתי, שמעת, ולא פעם למדנו תיקים מפחידים, כן? שהקשר בין העבריינות בנוער וחוסר החינוך הדתי. ובפורום הזה, כשאומרים, רוב של המומחים היו חילונים, והם היו מסבירים את זה. וכשהם מגיעים למסקנות, כן, הם לא תוצאים שצריך להסיק מסקנות. זה שרירותי. חוזרים לאידיאולוגיה מיד ואומרים, מה זה בלתי אפשר? כפייה דתית זה בלתי אפשר. טוב, זה רק דוגמה קטנה, אבל אתם מבינים. נמשיך. אבל שרירות הלב, גם מה שאמר, היא החלה בעינה, ונמשיך עד הסוף. ומזה נמשכה השלשרת של צרותיהם של ישראל ופיזורם. ותכלית, מה כתוב פה? מרוק הגלות עד עת קץ. זהו, הוא אמר, תגיד אותו דבר, עד עת קץ. הניסיון נותן למפיה, כאילו זה לא בידו. ולכן צריך להוסיף אמונה, כמו שאמרנו, נקודם. על כן, עומד לכל משך זמן הגלות, המצב הכללי של אומה בדרך ניגודים, של אלה שני הכוחות, שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים, ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרתה, הצד הרוחני המיוחד בישראל, לא, והפחד וההפך, כן? ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן ליראת השם באהבתו ובאהבה של תורה ודרכיה. ובאשר כמו פולח ובוקע בארץ, נבזרו עצמנו לפי שאול. והכוח המאחל, המקיף את פועלי הנטיות ביסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד, כל אחד לפי ערכו, ולאחר הנהגה בהגדרה הצד הרוחני, כפי שהסביר, באופן שהוא יהיה המחזק והנותן חיים בכל יתר החלקים, ככוח חיי הנשמה המחיה את הגוף לכל חלקיה, ובאשר אי אפשר לעומתנו שתבוא לתעודתה הרוממה ליסה בגאון עוז שם השם הנקרא עליה, כי אם בהשתלמה בתחתית ההכשר בשני חלקיה, הכללי חלק יוסף והפרטי חלק יהודה, פה יש חידוש, התפקיד של יוסף הוא כללי, והכוח של יהודה הוא לפי הפרט, זה מובן, כן? מלכות בית דוד, שמחוזק כוחו הפרטי, כולל הוא גם כן את הצד הכללי, שמחוזק כך. אדמוני עם יפה עיניים, אדמוני זה הצד הכללי, זה מידת הדין של הכלל, עם יפה עיניים זה הצד הפרטי, זה המידות הפרטיות של כל אחד ואחד, הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד, וכמו שהכוחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים למידת משה בן דוד, שהתעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו, היא באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית, אלא שאי אפשר שתהיה הרוחניות מפותחת כראוי אם לא יהיו שלמים עמה כל הקניינים החומריים הנדרשים לאומה שלמה ומשוכללת. כן, ההתנערות לבקש חוזק לאומי חומרי ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת משיח בן יוסף, כשהם משתמשים בערגוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני משיחים. כמו זה חידוש יפה, כי גם יוסף סובל וגם יהודה סובל. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, שתי העקבות של כלי משיחים. והנה, פעולת משיח בן יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללת, אף על פי שוודאי תהיה עם זה ממולעת בדעת ועירת השם שנמצאת הרבה גם כן, לתכלית הכשרת כלל האנושי, מכל מקום. כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, שהוא התייחדות, הצורה הפרטית הישראלית אינו בולט בו כל כך, אי אפשר לא להתקיים. על כן עתיד משיח בן יוסף להיות נהרג. אומנם כשיהרג יכירו הכל העיוות, שאומנם לא היה הדור ראוי להכיר הערך של הנטייה לתגבורה כוללת, איך לקבל ממנה רק הטוב, ואת הטוב באמת לקבל, וכשעבדה לתוקף הצד העיון שבתעודת ישראל למשיחיות בית דוד. טוב, אז אני חושב שראינו את העיקר בנושא הזה, רק אני מגיע לנקודה ההיא ש... אולי למדנו את זה כבר בשיעור הזה, אני לא זוכר, שבכל זאת המקובלים נתנו כוונה בתפילה להתפלל שמשה בן יוסף לא יערב. ופה אפשר לתאר את, את הנושא, שיש למין איחוד לאומי מיוחד לעם ישראל, שזה עכשיו מתעורר בזהות הישראלית כאומה מיוחדת. ברור כבשלב של משה בן דוד יהיה הצד הכלל האנושי יותר חזק, וחבל לפי ההספד הזה, חבל שהישראליות המיוחדת, אף על פי שהיא בממדים של קטנות, מכיוון שהיא מנותקת מהכוח הרוחני וכן הלאה, חבל שהיא אפשר לומר, תלך מהעולם, כן? ולכן המקובלים נתנו כוונה בתפילה שמשה בן יוסף בכל זאת לא יערק. אולי בפעם הבאה נראה מה הקשר בין ההסבר השני של התלמוד, שיש דעה שאומרת, כי ההספד הגדול, לפי המקורות שראינו הפסוקים, כן? זה על היצר הרע. כשהיצר הרע יערק יהיה הספד החלק הזה נראה אך כך, אבל ייתכן מאוד שיש איזה קשר, ודווקא אנחנו רואים את היצר הרע המיוחד לעם ישראל דווקא בצורה ההיא של החומריות של החברה הישראלית. ואז אני מציע לכם, מכיוון שלפי דעתי הבנו את עיקר הנושא הזה, שבפעם הבאה ניקח נושא אחר, או אתם מעדיפים שנמשיך עוד באותו פרק. טוב, לפי דעתי זה כבר מספיק בתוכן הנושא. אם יש לכם שאלות, אפשר... מכיוון שאין לכם שאלות, זה סימן ש... מה אתם מעדיפים? להמשיך באותו פרק עוד פעם, או... שמע.
איזה נושא? איזה נושא אחר ניקרנו?
טוב, ניקרנו זה נושא אחר בכתבי הרב, כן. טוב, אז נחליט בינתיים. עד לפני שיבוא המשיח. בסדר, אז נתראה בפעם הבאה.